الليل صغير أصخش عشوي أبو زفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני חפתת בשבט תש"פ, ערב ראש חודש אדר תש"פ, מסכת ברכות, דף נון ב'. ואם מסכת ברכות מכילה בתוכה סמך ד' דפים, חשבון קצר יגלה שמצויים אנו מרחק 12 ימים ודפים מסיום מסכת ברכות כולה, השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כך כותב בספר תהילה לדוד על תהילים לרבי אברהם חי מוספיה: אני הצעיר מצאתי עדות שבה נאמר כך, קיבלתי פה אל פה משני מאורות הגדולים, הרב מרקשישה כמורנו הרב רבי אליהו הכהן זל, והרב המופלא כמורנו הרב רבי חיים אבולפיה זל, שהם קיבלו מתלמידי מורנו הרב רבי חיים ויטל זל להתענות ביום המשמרה, הוא ערב ראש חודש אדר, ולקרות בו כל התהילים כולו, והוא סגולה נפלאה לנשמה. וקיבלתי מהם על זה עניינים נוראים. עד כאן לשונו. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם מצווה אחת מתרי"ג המצוות בתורה שבכתב, על פי ספר החינוך, והיום הזה לומדים אנו את מצווה י"ב שבפרשת בו בספר שמות, שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ. כותב ספר החינוך שלא לאכול מדברים שיש בהם חמץ, ואף על פי שאין עיקר הדבר חמץ, כגון כותח הבבלי וכיוצא בו, שנאמר כל מחמצת לא תאכלו. ופרשו זיכרונם לברכה במסכת פסחים בדף מ"ג, שעניין הכתוב הזה יורה בזה, שכך קיבלו הפירוש בו. ודעת הרמב"ם ז"ל בספר המצוות לא תעשה קצ"ח, שאם יש במאכלים הללו כזית חמץ בכדי אכילת פרס, אסור מן התורה בלב, כלומר למלכות אבל לא לקראת, מכיוון שנתערב ברוב. ואם לא יהיה בהם כזית חמץ בכדי אכילת פרס, לא יהיה בו מלכות אלא מכת מרדות, לפי שאינו אסור מן התורה אלא מדי רבנן. וכן כתב בחיבורו הגדול בהלכות חמץ ומצה פרק א' הלכה ו', ואם כן לדעתו יבוא עליו זה לכל מחמצת לאיך להיכן שנתערב כזית חמץ בכדי אכילת פרס, שיהיה בו לב, כלומר מלכות ולא קראת. והרמב"ן ז"ל כתב בספר המצוות שם הפך מזה ואמר שהלאו הזה איננו נחשב בכלל הלאווין, אלא שהוא מן הלאווים הרבים שבא בחמץ ובשעור, וזה לאו הבא להורות על מה שאמרו חז"ל במסכת פסחים בדף כוח: אין לי אלא שנתחמץ מאליו, חמצו על ידי דבר אחר מניין, תלמוד לומר כל מחמצת. אבל בעניין חמץ שנתערב כל זמן שיהיה בו כזית בכדי אכילת פרס בזה, אין צריך לאו בפני עצמו, דהרי הוא כאילו הוא בעין, ויש בו קראת, כמו בכל חמץ שהוא בעין. ואם לא יהיה בתערובת כזית בכדי אכילת פרס, האוכלו פטור אבל אסור, שהלכה כדברי חכמים שאמרו על חמץ דגן גמור אנוש קראת, וכל שהוא כזית בכדי אכילת פרס דגן גמור נקרא, ועל עירובו, כלומר שהוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס, ולא כלום. ולא כמו רבי אליעזר שחולק עליו בגמרא ואמר על עירובו שהוא עובר בלב. משורשי המצווה הזו מה שכתבנו בסעור, ואולם לחזק הדבר בליבנו, הרחקתנו התורה כל כך. דיני המצווה כגון הדברים שנכללו באיסור זה, מהם ומה שמם, ויתר פרטיה במסכת פסחים בדף מ"ב, ונוהגת בסחרים ונקיבות בכל מקום ובכל זמן, ועובר עליה לוקה, ובתנאי שיהיה בהם כזית בכדי אכילת פרס, כמו שאמרנו, אבל אין בו קראת. לדעת הרמב״ם ז"ל ולדעת הרמב״ן ז"ל יש בו קראת. ואם אין בו כזית בכדי אכילת פרס, אין בו חיוב מלכות, אלא דינו כדין חצי שיעור שאסור מן התורה, ואין לו קין עליו. ובזה יורו שניהם זל, הרמב״ם והרמב״ן. זוהי מצווה י"ב, מתוך תרי"ג המצוות על פי ספר החינוך, וטרם שניגש אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול, נאמר שתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש ונלמד לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי שלמה חיים בן בריינה, רבי דוד בן יהודית, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, והילדה חנה בטסטר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. כאמור, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדף היומי אתמול, והוא היה דף נון א' במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נשיב את התשובות על השאלות הללו. שאלה הראשונה על דף נון א' הייתה, מי שגמר סעודתו ונזכר שלא בירך ברכת המוציא, האם יברך כעת? והתשובה, רבינה רצה לומר שיברך, אבל הסיקה הגמרא שלא יברך, הועיל ואיתחי איתחי, היות ונדחה נדחה. שאלה שנייה, מדוע מברך בטבילה ובנטילת ידיים אחר המעשה? מסבירים התוספות, בטבילה משום טבילת גר שלא יכול לברך לפני שטבל, לכן תקנו זאת בכל הטבילות. בנטילת ידיים משום נטילה שיוצא מבית הכיסא ולא יכול לברך, ולכן לא חילקו בנטילות. שאלה שלישית, אילו דלת דברים יש לנו בכוס של ברכה? והתשובה, הדחה שטיפה חי, דהיינו שמוזגו מערבבו במים, וכוס מלא. שאלה רביעית, מדוע נותן עיניו בכוס של ברכה ומדוע משגרו לאנשי ביתו? התשובה, נותן עיניו כדי שלא ישיח דעתו ממנו, ומשגרו כדי שתתברך אשתו. שאלה חמישית, להלכה, איך יברך האוכל מעלך ואיך יברך האוכל מעומד? והתשובה, בכולם יושב ומברך. שאלה אחרונה על דף נ"א, מדוע לבית שמאי מברך בקידוש על היום ואחר כך על היין? והתשובה, היום גורם שיעשה קידוש, ב' היום מתקדש לפני שמביא יין, וכמו שקודם לכניסה, כך גם בברכה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף נ"א במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי היקר, בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, ערב ראש חודש אדר, רבה עלינו לשמחה ולססון, לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה, חפתת בשבט תשפ"ה, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו, בדף נון ב' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון א' עמוד ב', מרכז העמוד, תחילתו של הפרק השמיני במסכת ברכות, פרק ששמו, אילו דברים. מן המשנה הפותחת במילים, אילו דברים שבין בית שמאי ובין בית הלל בסעודה. מן המילים הללו במשנה הפותחת את הפרק השמיני במסכת ברכות בדף נ"א עמוד ב', כעת, בסייעת הדשמיא ענקית, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאחר שסיימנו לבאר בפרק הקודם את ענייני ברכת המזון, חוזר התנא לפרש עניינים השייכים לסדר הסעודה, ופירש דברים שקודם הסעודה ושלאחר הסעודה. אבל דינים השייכים לאמצע הסעודה לא הזכיר, למרות שחולקים בהם בית שמאי ובית הלל, כגון בירך על הפרפרת אם פטר מעשה קדירה, כפי שלמדנו ליל דף מבית עמוד א', או כגון לגבי אחיזת השמן והיין, כך אומר תוספות הראש. וכן נשנו בפרק הזה כמה דיני הבדלה, ברכה אחרונה ועניית אמן. כך פותחת המשנה את הפרק השמיני במסכת ברכות בדף נ"א עמוד ב'. כך אומרת המשנה, אילו דברים שיש בהם מחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל בהלכות סעודה. כותב הכוזרי, ואין להקשות וכי לא ראו ולא שמעו בית שמאי ובית הלל איך היו מקדשים ומבדילים אבותיהם ורבותיהם, הרי ברכות זה דבר תמידי, ולא שייך לומר שלא ראו איך נהגו אבותיהם ולכן נשכח הדבר. אז איך יש בזה מחלוקת? כי יש לומר שקודם למחלוקת בית שמאי ובית הלל היה כל אחד ואחד מברך איך שרצה לפי שסדר ברכות אינו מעכב, כאמור לאל בדף י"ב עמוד א', עד שבאו בית שמאי ובית הלל ונחלקו כיצד יש לנהוג להלכה. אם כן, אלו דברים שיש בהם מחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל בהלכות סעודה. א', בקידוש של ליל שבת או של ליל יום טוב יש לברך שתי ברכות, ברכת הגפן על היין, או ברכת הפת באופן שמקדש על הפת, וברכה מעניין היום, והיא ברכת קידוש היום. בשבת מברך מקדש השבת, וביום טוב ברכת מקדש ישראל והזמנים. ונחלקו בסדר ברכתן, בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום. כלומר, מברך ברכת הגפן אבל אינו שותה את היין עד לאחר ברכת היום. וסברותיהם מבוארות לאלן בגמרא. מחלוקת נוספת, הרוצה לשתות יין קודם אכילת פת. ונוהגים היו להביא קודם אכילה כוס של יין ופרפיראות, כדי לעורר תאוות האכילה, והוא הנקרא יין שלפני המזון כאמור לאל בדף מבית עמוד א'. ומפרש רשי שמחלוקת בית שמי ובית הלל במשנתנו עוסקת בעניין כוס זה שבא לפני המזון. ואילו עריף כתב שכוונת המשנה לכוס של קידוש ולגביו נחלקו בית שמי ובית הלל עם קודם לנטילת הידיים. ובא. והמאירי פרש שכוונת המשנה היא בין בחול בכוס שלפני המזון ובין בשבת בכוס של קידוש. אם כן הרוצה לשתות יין קודם אכילת פת, בית שמי אומרים נוטלין לידיים ואחר כך מוזגים ושותים את הכוס. ובית הלל אומרים מוזגים ושותים את הכוס ואחר כך נוטלין לידיים. מצוות נטילת ידיים לסעודה היינו לערות על ידיו מים מכלי. ונקראת נטילה על שם שצריך להגביה ידיו. ויש מפרשים שנקראת נטילה על שם הכלי שבו נוטלים, ובארמית הספל נקרא אנטל. כך אומר המורדכי. אז לשיטת בית שמאי אוכלת הפת על סמך אותה נטילה, ואין שתיית הכוס באמצע, נחשבת הפסק בין נטילת הידיים לסעודה. מחלוקת שלישית, רגילים היו להשתמש במגבת שנגבו בידיים ממי הנטילה, כדי לקנח בידיו בתוך הסעודה כאשר מתלחלכות מן המאכל. ונחלקו איכן יש להניח את המגבת בשעת הסעודה. בית שמאי אומרים מקנח מנגב ידיו במפה במגבת ממי הנטילה שנטל בהם את ידיו לסעודה, ומניחה על השולחן כדי להשתמש בה בעת הסעודה לנקות ידיו מזוהמת המאכל. והמאירי מבאר על פי דברי הרמב"ם בפירוש המשניות שלבית שמאי מניחה על השולחן כדי לסדר עליה מאכלים, ובית הלל אומרים בעת הסעודה מניחה על הכסת, על כיסא או כרית שיושב או נסמך עליה בשעת הסעודה ולא על השולחן. והמחלוקת הזאת תלויה בחששות שונים בדיני טומאה וטהרה, כפי שתפרש הגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד ב. מחלוקת רביעית, לאחר הסעודה מצוי שנשארים שיערי מאכל במקום האכילה ויש חשש שירטבו מחמת נטילת מים אחרונים והתקלקלו. ובעוד ראשונים מבואר שהחשש הוא שלאחר נטילת הידיים יתעצל השמש לכבד את הבית וישארו שם שיערי מאכל וייפסדו. על כן בית שמאי אומרים תחילה מכבדים מטטים את הבית, את הקרקע שאכלו עליה או את השולחן שאכלו עליו, ואחר כך נוטלים לידיים מים אחרונים. ובית הלל אומרים נוטלים לידיים מים אחרונים ואחר כך מכבדים את הבית. ולכמן בדפנון בית עמוד בית מבואר שבית הלל סוברים שאסור להשתמש בשמש עם הארץ, וכיוון שהשמש בהכרח אינו עם הארץ, הוא יודע שאסור לאבד אוכלין בגודל כזית, ובוודאי כבר הסיר אותם מהשולחן קודם הנטילה, ועל שאר הפירורים שהוא פחות מכזית אין להקפיד אם ייפסדו. אז לפי זה נראה שאין כוונת בית הלל לומר שחובה להקדים את הנטילה לכיבוד, אלא כוונתם שאין להקפיד בכך ורשאים לעשות באיזה סדר שרוצים. מחלוקת חמישית, מצווה לברך ברכת המזון על כוס של יין. דהיינו שאוחז בשעת הברכה כוס יין בידו ולאחר הברכה שותה אותה. המשנה עוסקת באדם שצריך לעשות הבדלה ולברך ברכת המזון ויש לו רק כוס אחד של יין. באיזה סדר יאמר את ברכות ההבדלה וברכת המזון? שלוש ברכות מברכים בהבדלה. ברכה על האש לזכר האש שנבראה במוצאי שבת, שחיכך אדם הראשון שתי אבנים זו בזו, והוציא אש. ברכה על הבשמים מפני שנשמה יתירה שהייתה לאדם בשבת, כשהולכת במוצאי שבת מריח את הבשמים כדי ליישב את נשמתו. וברכת המבדיל בין קודש לחול שהיא הבדלה עצמה המוציאה את השבת. בתלמוד הירושלמי מבואר שמשנתנו עוסקת באופן שהתחיל לאכול בשבת, ולא בירך ברכת המזון עד שיצא שבת, שאם לא כן כיצד שייך, שיתחייב ברכת המזון ובהבדלה, הרי אסור לאכול במוצאי שבת קודם הבדלה. אם כן אומרת המשנה, בית שמאי אומרים תחילה מברך על היין בורא פרי הגפן, אחר כך מברך על הנר, ולאחר מכן מברך על המזון ברכת המזון. לאחר מכן מברך על הבשמים, ולבסוף מברך ברכת הבדלה ושותה את הכוס. ובית הלל אומרים מברך על היין, לאחר מכן נר ובשמים מזון והבדלה. כלומר, לפי שניהם ברכת הבדלה בסוף כדי לאחר את יציאת השבת. ברכת הנר ראשונה מפני שמיד כאשר מביאים אותו נהנים מאורו. ונחלקו האם להקדים ברכת המזון לברכת הבשמים מפני שכבר אכל והתחייב בה, או שמה יש להסמיך ברכת הבשמים לברכת הנר לפי ששתיהן מעניין השבת, שבשמים באים ליישב נשמתו על צער עזיבת הנפש היתרה. מחלוקת שישית במשנתנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת ברכות בדף נ"א עמוד ב'. בנוסח ברכת הנר בהבדלה בית שמאי אומרים מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שברא מאור האש, ובית הלל אומרים יש לומר בורא מאורי האש. ומלשון המשנה נראה שנחלקו בשני דברים, האם לומר ברא או בורא והאם לומר מאור או מאורי. אבל בדברי הגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד ב' נראה אחרת. מוסיפה המשנה ומבארת על איזה נר ובשמים אין מברכים. וברכת הנר היא רק בהבדלה, אבל ברכה על פסמים אינה דווקא בהבדלה, אלא אף בחול, כשנזדמנו לו. ואם בהבדלה בירך על פסמים אילו השנויים במשנה לא יצא ידי חובה, ועליו לחזור ולברך, על פסמים אחרים, כך אומר ארוחות חיים בשם הרשב"א. אם כן אומרת המשנה, אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של אקום של גוי. ואין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של מיתים, על נר שהודלק לכבוד מת ועל בשמים שהובאו על מנת להביא ריחו של מת. והטעם בכל זה שאין הנר שאצל המת עשוי לאורה, וכן הבשמים אינם עשויים להריח בהם. וכן אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, כלומר על נר שהודלק לכבודה, לנויה או לתשמישה. ובשמים שהוקטרו לשמה משום שנאסרו בהנאה, ואין מברכים על דבר האסור. מביאה המשנה דין נוסף בברכת הנר בהבדלה, ואין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו, עד שיהנו מאורו. מביאה המשנה מחלוקת שביעית בין בית שמאי לבין בית הלל. מי שאכל ושכח ולא בירך ברכה אחרונה והלך למקום אחר, ומדובר בשגגה שהוא שכח אבל אם לא בירך במזיד, תבהר הגמרא לקמן בדף נ"ג עמוד ב', בית שמאי אומרים יחזור למקומו למקום שאכל שם ויברך, ובית הלל אומרים אינו צריך לחזור למקום שאכל אלא יברך במקום שנזכר. מאחר שעסקה המשנה באדם שלא ברך, מבארת עד אי מתי רשאי לברך. ועד מתי מברך, מברר את המשנה. עד מתי הוא מברך ברכה האחרונה, משיבה המשנה עד כדי שיתקל המזון שבמעב. אם עבר הזמן הזה ולא ברך, הפסיד את הברכה. ועיכול הכוונה, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, שנתחן המזון במעב. מביאה המשנה מחלוקת שמינית בין בית שמאי לבין בית הלל. אנשים שהיו סועדים בפת, ובא להם יין אחר המזון אחר שסיימו את הסעודה ועדיין לא ברכו ברכת המזון. אם אין שם אלא אותו כוס יין בלבד, ואם ישתו אותו עכשיו, לא יהיו יכולים לברך. ברכת המזון על הכוס, בית שמאי אומרים אם רוצה מברך על היין ושותהו, ואחר כך מברך על המזון בברכת המזון, לפי שאין חובה לברך ברכת המזון על הכוס. ובית הלל אומרים מברך על המזון ברכת המזון, ואחר כך מברך על היין, לפי שברכת המזון טעונה כוס. מסיים את המשנה בדין עניית אמן. ועונין אמן אחר ישראל המברך אפילו אם שמע רק את סיום הברכה, ואין עונין אמן אחר קוטי. הקוטי ממם שהביא סנחרב מלך אשור מקוטה והושיבם בערי שומרון כדי ליישב את הארץ לאחר גלות עשרת השבטים. בתחילה הם לא ירו את השם ושלח עליהם עריות והיו הורגים בהם. ומחמת כן התגיירו. ועיד בהם הכתוב שם בספר מלכים ב' פרק י"ז פסוק למד ג' ואת השם היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים. כלומר שלא הייתה גאירותם אמיתית. אבל באורך הימים למדו את התורה וקיבלוה וקיימו בדקדוק את כל המצוות. והאמינו בהשם ולא עבדו אלוהים אחרים והוחזקו בכך שהם גירים גמורים. עד שחקרו ובדקו חכמים אחריהם ומצאו שהיו עובדים לדמות יונה שהייתה בהר גריזים ומאז הסעום כגויים לכל דבריהם. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. אם כן, אין עונים אמן אחר קוטי, המברך משום שיש חשש שמא בירך לשם הר גריזים. ומשנתנו עוסקת קודם שגזרו עליהם שיהיו כגויים לכל דבריהם, ומכל מקום לעניין ברכה החמירו לחשש שהקוטי מברך להר גריזים, כיוון שכבר ידעו שיש להם שם דמות יונה, ומיעוטם עובדים לה. אין עונים אמן אחר קוטי המברך עד שישמע כל הברכה כולה, שאז בוודאי בירך לשם שמיים ומותר לענות אמן אחריו. כי החשש הוא שמא שינה ממטבע שתקנו חכמים ולכן מועיל ששומעים את כל הברכה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השמיני במסכת ברכות, פרק ששמו אילו דברים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את סברותיהם של בית שמאי ובית הלל במחלוקתם במשנה בעניין סדר ברכות הקידוש. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא דברים שיש בהם מחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל בהלכות סעודה. בקידוש של ליל שבת ויום טוב בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין. משום שהיום גורם ליין שיבוא, כלומר, יום השבת וחובת הקידוש בו גרמו לכך שצריך לברך על היין. ועוד טעם שכבר קדש היום ועדיין יין לא בא. כלומר, קדושת השבת חלה לפני שבא היין לשולחן. שרי חלה קדושת השבת משקיבל עליו את השבת, או מצאת הכוכבים באופן שלא קיבל עליו לפני כן את השבת. וגם באופן שמקדש מבעוד יום נחשב הדבר שקדמה קדושת היום ליין, לפי שנאסר במלאכה מיד כאשר אומרת ברכת היום. ואילו את היין אינו שותה עד לאחר הקידוש. וכיוון שקדם היום לכניסה, לכן יש להקדימו לברכה, כך סוברים בית שמאי. ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום, משום שהיין גורם לקדושה, לברכת הקידוש שבסעודה, שתאמר, שהרי אם אין יין, לא מקדשים. וכן כשמקדש על הפת, הפת במקום יין וברכתה קודמת לקידוש היום. אבל בית שמאי סוברים שמכל מקום מחויב הוא לקדש בתפילה, ואין היין גורם לקדושה שתאמר. ומסביר הצלח שבית הלל סוברים, שאף שמחויב הוא בקידוש היום מהתורה כמבואר במסכת פסחים בדף קובב, וזה אף אם אין לו יין, מכל מקום יוצא ידי חובת קידוש זה בתפילה. אבל כאן אנחנו עוסקים בברכת הקידוש שבסעודה, והיא נאמרת רק באופן שיש לו יין. ונמצא שיין גורם לקידוש הזה שבסעודה שיאמר. אומרת הגמרא דבר אחר, טעם נוסף להקדים ברכת היין, משום שברכת היין תדירה, מצויה, שהרי מברכים על הכוס אף בכל ברכת המזון, וברכת היום אינה תדירה, אינה מצויה כל כך שנוהגת רק בלילי שבת ויום טוב, והכלל הוא שכאשר עומדות לפניו שתי מצוות תדיר ושאינו תדיר, אחת מצויה ואחת פחות מצויה, תדיר קודם, יש לעשות תחילה את המצווה שהיא יותר מצויה. ודין זה נלמד במסכת זבחים בדף פיתט, מהפסוק האמור לגבי קורבנות מוספים. מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה. מלבד משמעו, שאחר התמיד תעשו את המוספים, וכתוב אשר לעולת התמיד. המילים הללו מיותרות, ללמדך, שמשום שהקורבן תמיד קודם הוא למוספים, והוא הדין לכל דבר שהוא תמידי ותדיר, שקודם לשאינו תדיר. ונשאלת השאלה, מה בכך שכוס של ברכה תדירה יותר מקידוש היום, והרי קידוש היום הוא מדין תורה, וברכת הקידוש על היין, רק מדרבנן. לפי ביור אחד בתוספות במסכת פסחים דף קובה ועמוד א' דיבור המתחיל זוכרו, אם כן יש להקדים את המצווה מן התורה. תרצים הפני יהושע והצלח שיוצא ידי חובת המצווה מהתורה בקדושה שמזכיר בתפילה, ובברכת קידוש היום שעל היין מקיים רק מצווה מדרבנן. מוסיפה הברייתא והלכה כדברי בית הלל שמברך על היין ואחר כך מברך על היום. שואלת הגמרא, מהי דבר אחר? מדוע הוצרכו בית הלל לטעם הנוסף? משיבה הגמרא, כוונת בית הלל לומר כך, וכי תאימה אם תרצה לומר שיש לנהוג כפי בית שמאי משום דהתם תרתי ואח אחדה, שכשיטתם יש שני טעמים וכפי שיטתנו בית הלל יש רק טעם אחד, על זה אנחנו נשיב דהכנה מתרתנינו, גם כשיטתנו יש שני טעמים, והטעם הנוסף הוא שברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה, והכלל הוא שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. שנינו בברייתא והלכה כדברי בית הלל. שואלת הגמרא, פשיטא פשוט שהלכה כבית הלל, דענפקא בת קול, יצאה בת קול מן השמיים והכריזה שיש לפסוק הלכה כמו בית הלל. כמובן במסכת עירובין דף י"ג עמוד ב', אמר רבי אבא בשם שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו, יצאה בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוקים חיים הם, והלכה כבית הלל. משיבה הגמרא, היא בית אימא אם תרצה, אמור שהברייתא נשנתה קודם שיצאה בת קול, ועדיין לא היה ידוע כמו מי צריך לפסוק. היא בית אימא אם תרצה, אמור שהברייתא נשנתה לאחר שיצאה בת קול. ורבי יהושע היא, וכשיטת רבי יהושע היא, דאמר, אין משגיחין בבת קול, אין פוסקים הלכה על פי בת קול, כיוון שהתורה לא בשמיים היא. אלא נמסרה לחכמים להכריע בית ההלכה, ולכן הוא צריכה הברייתא לומר, שההלכה כאן כבית הלל. כלומר, בכל מקום סובר רבי יהושע שרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, ורוצה לעשות כדברי בית הלל, עושה. אף שיצא בת קול שההלכה כבית הלל. לכן הוא צריך התנא לפסוק כאן הלכה כבית הלל, ולומר שבעניין זה אין לעשות כבית שמאי. ככה רשב"ם במסכת פסחים דף קי"ד עמוד א'. ונשאלת השאלה, מדוע באמת סומכים על הבת קול? והרי בפשטות נראה שדברי רבי יהושע שאמר אין משגיחים בבת קול, התקבלו אצל חכמי התלמוד, שהרי בכמה מקומות כינו חכמים את רב אלעזר, שמותי, כלומר מנודה, שנידו מחמת המעשה, שמובא במסכת בבא מציע בדף נ"ט עמוד ב', שם נחלקו רבי אלעזר וחכמים, והשיב רבי אלעזר כל התשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו, ונעשו עוד כמה מופתים כדי להכריע שהלכה כמותו ולא קיבלו ממנו חכמים. עד שיצתה בת קול ואמרה שהלכה כרבי אלעזר, עמד רבי יהושע ואמר, אין לקבל את דברי הבת קול, משום שהתורה לא בשמיים היא. שכיוון שניתנה התורה ונאמר באחרי רבים להטות, יש לפסוק הלכה כפי רוב החכמים, אף שהבת קול מסייעת לדברי היחיד. אז מדוע באמת סומכים על הבת קול? מתרצים התוספות בדיבור המתחיל ורבי יהושע היא, שדווקא לגבי הבת קול שהייתה אצל רבי אליעזר, הסכימו שאין להשגיח בה, או משום שהיא נגד רוב החכמים וכבר אמרה התורה אחרי רבים להטות, או משום ששם אמר רבי אליעזר מן השמיים יוכיחו ויצתה הבת קול משום כבודו. אבל היכן שיוצאת מעצמה הבת קול, כמו במחלוקת בית שמאי ובית הלל, סובר התירוץ הראשון בגמרא שיש להשגיח בה כיוון שבית הלל הם הרוב. ומה שהיה צריך את הבת קול, זה מפני שבית שמאי היו מחודדים יותר וצריך היה הבת קול להשמיע ולהכריע ללכת אחרי הרוב למרות שהמיעוט מחודדים יותר. אם כן, לפי זה צריך ביור כיצד סבר התירוץ השני שלפי רבי יהושע, לעולם לא סומכים על הבת קול, הרי ייתכן שרבי יהושע אמר שם כן, רק משום שהבת קול הייתה נגד הרוב. תרצים התוספות שכוונת התירוץ השני הוא שהתנא של הברייתא הזו סבר כרבי יהושע ויותר ממנו, שרבי יהושע אמר שאין משגיחים בבת קול במקום שסותרת לרוב, ואילו המתרץ סובר שאין משגיחים בבת קול גם במקום שהרוב מסייע לו, אם היא סותרת למחודדים. ובמסכת העירובין ובמסכת בבא מציע מתרצים התוספות שמסתימת דברי רבי יהושע שאמר לו בשמיים היא ולא פירט אופן מסוים, הבין המתרץ ששיטת רבי יהושע היא שלעולם אין לסמוך על בת קול. מקשה עכשיו הגמרא בתחילת דף נון ב' בשורה השנייה, סתירה בשיטת בית שמאי. וסברי בית שמאי דברכת היום עדיפה? האומנם סוברים בית שמאי שברכת היום קודמת לברכת היין? והתניא הרי שנינו ברייתא שמופיעה בתוספתא, והגמרא להלן תוכיח שהברייתא הזו שנויה בדעת בית שמאי. אמר בה כך, הנכנס לביתו במוצאי שבת ועליו לעשות הבדלה, כך סדר ברכותיה. מברך על היין ועדיין אינו שותהו, ואחר כך מברך על המאור, על הנר, ואחר כך מברך על הבשמים, ואחר כך אומר ברכת הבדלה ושותה את היין. מוסיפה הברייתא, ואם אין לו אלא כוס אחד של יין, ועומדות לפניו שתי מצוות, גם הבדלה וגם ברכת המזון, כיוון שאף ברכת המזון טעונה כוס, מניחו לאחר המזון, משאיר את הכוס עד לאחר ברכת המזון, ומשלשלן כולן לאחריו, סודר את שאר ברכות ההבדלה אחר ברכת המזון ושותה את הכוס, ועל ידי כך נמצא שבירך ברכת המזון והבדילה לכוס. מבואר בברייתא שברכת היין קודמת לברכת הבדלה, וקשה מדוע בברייתא דעת בית שמאי שיש להקדים את ברכת היין לברכת הבדלה, ובמשנתנו הם סוברים שברכת היום בקידוש קודמת לברכת היין, הרי ברכת הבדלה עניינה לברך על יום השבת ביציאתו, וברכת היום שבקידוש עניינה לברך על היום בכניסתו, אם כן דינם צריך להיות שווה. לפני שהגמרא תברר מניין ידע המקשה שהברייתא הזו היא דעת בית שמאי, נביא את קושיית התוספות בדיבור המתחיל, מניחו עד לאחר המזון. שואלים התוספות, כיצד ייתכן שבמוצאי שבת יתחייב בשתיהן? הרי אסור לאכול קודם הבדלה, כמבואר במסכת פסחים בדף קוף זין. מתרץ רבינו ניסים גאון, שמדובר בברייתא באדם שאכל בשבת ולא בירך עד שיצא השבת, ולא מדובר באדם שהתחיל באכילה במוצאי שבת. התוספות במסכת פסחים פרשו שאכן מדובר באדם שהתחיל בסעודה במוצאי שבת, ומכיוון שיש לו רק כוס יין אחת, התירו לו לאכול קודם הבדלה כדי שיוכל לברך ברכת המזון על הכוס. מה שאסור לאכול קודם הבדלה, מדובר שאין לו עכשיו כוס כלל. וכך היה במעשה עם המימר, שם במסכת פסחים, שהמימר לא היה לו יין להבדלה במוצאי שבת, ולכן לא אכל עד למחרת. ואילו הראש פירה שבמעשה עם המימר ידע המימר שיהיה לו יין למחר, ולכן לא אכל קודם הבדלה. אבל בברייתא מדובר באופן שיש לו רק כוס אחת, ולא ידוע לו שיהיה לו יין למחרת. כדי שלא יבוא לידי כך שיברך ברכת המזון בלא כוס, התירו לו לאכול קודם הבדלה. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכעת תבאר, מניין ידע המקשה שהברייתא הזו היא דעת בית שמאי. שואלת הגמרא, והברייתא הזו ממאי דבית שמאי היא? מניין שהיא דעת בית שמאי, ואז יש סתירה בדברי בית שמאי, דילמה בית הללי. אולי זו דעת בית הלל שאמרו במשנתנו שברכת היין קודמת לברכת היום, והוא הדין מה שמופיע בברייתא שהיא קודמת ברכת היין לברכת ההבדלה. משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, אל תעלה על דעתך לומר כן. דקטני שהרישנינו בברייתא הזו, שמברך על המאור, על הנר, ואחר כך על הבשמים. ומן שמת לי, דעית לי, היי סברה, ממי שמעת שסובר כן שברכת הנר קודמת לברכת בשמים? בית שמאי. אם כן, מוכח שהברייתא שנויה בדעת בית שמאי. ומביאה הגמרא, איכן מצינו שבית שמאי סוברים שנר קודם לבשמים? דתניא שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, אמר רבי יהודה. וכוונת רבי יהודה לחלוק על משנתנו שסוברת שבית שמאי ובית הלל מודים שהנר בתחילה, והמחלוקת ביניהם רק אם להקדים מזון או בשמים. סובר רבי יהודה שלא נחלקו כך אלא באופן אחר. אם כן, נאמר שם בברייתא, אמר רבי יהודה, באופן שאדם צריך לברך ברכת המזון ולהבדיל ויש לו כוס יין אחד, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על ברכת המזון שיש לברכה בתחילה, וכן לא נחלקו על ברכת ההבדלה שהיא בסוף. על מה נחלקו? על ברכת המאור ועל ברכת הבשמים. שבית שמאי אומרים מברך על המאור ואחר כך על הבשמים, ובית הלל אומרים מברך על הבשמים ואחר כך על המאור. וכיוון שאמר רבי יהודה שלפי בית שמאי נר קודם לבשמים, בהכרח שהברייתא של הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים, כשיטת בית שמאי, שהרי לפי בית הלל יש להקדים בשמים למאור. וממשיכה הגמרא ושואלת, וממאי מניין שבית שמאי היא, ואליבא דרבי יהודה? מי אמר שהברייתא הזו היא כשיטת בית שמאי אליבא לפי שיטתו של רבי יהודה? דילמה בית הללי ואליבא דרבי מאיר. כלומר, הרי רבי יהודה חולק על משנתנו שהיא דברי רבי מאיר. כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף נון בית עמוד בית, שרבה אומר שהתנא של משנתנו היא רבי מאיר. ואיך אנחנו רואים שרבי יהודה חולק על משנתנו? במשנתנו מבואר שבין לבית שמאי ובין לבית הלל, ברכת הנר קודמת לברכת הבשמים, ואם כן נמצא שלפי רבי מאיר, מצד מה ששנינו בברייתא שנר קודם לבשמים, אפשר להעמיד את הברייתא של הנכנס לביתו במוצאי שבת גם כדברי בית הלל. ומעתה אפשר לומר שמה ששנינו בה, שיש להקדים ברכת היין לברכת הבדלה, זה בדעת בית הלל. ואם כן, אין להקשות ממנה מן הברייתא סתירה בדברי בית שמאי. משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, אל תעלה על דעתך לומר שהברייתא היא כשיטת בית הלל, וכפי שרבי מאיר פירש את שיטתם. דקטן יחה במתניתין, שרי שנינו כאן במשנתנו, בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר ובשמים מזון והבדלה. כלומר, שמקדימים את ברכת הנר לברכת המזון. אילו הטעם בברייתא, שם בברייתא של הנכנס לביתו במוצאי שבת קטני, שנינו, אם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון, ומשלשלן כולן לאחריו. כלומר שמקדים ברכת המזון לכל ברכות ההבדלה, וזה שלא כשיטת בית הלל, כפי שפרשם רבי מאיר במשנתנו. אם כן, שמע מינה מוכח מכאן, דבית הללי, שהברייתא כבית הללי, ועלי בדרב יהודה, כלומר, מכך ששנתה הברייתא שכשיש לו רק כוס אחד, ברכת המזון קודמת לכל ברכות ההבדלה, מוכח שהברייתא כרב יהודה ולא כרבי מאיר במשנתנו, ובהכרח שהיא לדעת בית שמאי, שהרי שנינו בה שנר קודם לבשמים. אם כן, חוזרת הגמרא לקושייה הראשונה ואומרת, ומכל מקום קשיא, כלומר, אחר שהתברר שהברייתא היא כבית שמאי, נשארת הקושייה שהקשינו לעיל. והקושייה היא, מדוע בברייתא שנינו בדעתם שברכת היין קודמת לברכת הבדלה? ואילו במשנתנו אמרו בית שמאי שיש להקדים את ברכת היום שבקידוש לברכת היין. מתרץ את הגמרא, כסברי בית שמאי, סוברים בית שמאי, שייני היו ליומה, מאפוקי יומה. יש הבדל בין כניסת השבת לבין יציאתה. היו ליומה קידוש שהוא ברכה בכניסת היום, כי עניין ברכות קידוש והבדלה, לדבר דברים ביום השבת בכניסתו וכן ביציאתו, שיהיה בהם זכר גדולת היום ומעלתו והבדלתו לשבח משאר הימים שלפניו ושלאחריו. כך כותב ספר החינוך במצווה למד א'. אז אם כן, בקידוש וברכה בכניסת היום, כמה דמקדימין עלי עדיף, ככל שמקדימים את ברכתו זה עדיף. ולכן אמרו בית שמאי שיש להקדים ברכת היום לברכת הגפן. כלומר, אין כוונת הגמרא שכיוון שיש להקדים לברך על השבת, לכן יש להקדים את ברכת היום לברכת הגפן. שהרי הטעם הזה לא נמנע בין הטעמים האמורים לעיל בדפנונה לפעמוד ב', אלא כוונת הגמרא שכיוון שיש להקדים את כל עניין כניסת היום ולא לאחרו, לכן מחמת הטעמים האמורים לעיל תקנו בסדר הברכות של כניסת היום להקדים את הברכה על היום. אבל באפוקי יומה, בהבדלה שהיא ברכה ביציאת היום, כמה דמאחרין עלי עדיף, ככל שמאחרים את ברכתה עדיף, כי איך כדי לא להביא אלן כמסוי, כדי שלא יהיה נראה כאילו הייתה השבת עליו כמסע כבד שרצוננו להיפטר ממנו. ולכן אף שיש את הטעמים האמורים לעיל בדפנונה לפעמוד ב' להקדים ברכת היום לברכת הגפן, מכל מקום מאחרים את ברכת ההבדלה שהיא על יציאת השבת לאחר ברכת הגפן. מקשה הגמרא סתירה בדעת בית שמאי בדין ברכת המזון, האם טעונה כוס. מכך ששנינו בברייתא בדעת בית שמאי הנכנס לביתו במוצאי שבת, שכאשר יש לו רק כוס אחד וצריך לברך ברכת המזון ולהבדיל, סודר את שתיהן על כוס אחד, מוכח שסברו שברכת המזון טעונה כוס. שואלת על כך הגמרא, וסברי האומנם סוברים בית שמאי שברכת המזון טעונה כוס? והתנן, הרי שנינו במשנתנו לעיל בדפנונה לפעמוד ב', אנשים שהיו סועדים בפת ובא להם יין לאחר המזון, אחר שסיימו את הסעודה ועדיין לא ברכו ברכת המזון, אם אין שם אלא אותו כוס יין בלבד, בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון, ולכאורה, מה אליו? מה כוונתם במה שאמרו מברך על היין? האם אין כוונתם דמברך אילויה ושתי לי? שאם רוצה מברך עליו בורא פרי הגפן ושותה אותו, ואין צריך לשמור אותו לברכת המזון. מכך שלא יצריכו לשמור אותו לצורך ברכת המזון, מוכח שלפי בית שמאי אין ברכת המזון טעונה כוס. מתרץ את הגמרא, לא, אין כוונתם שמברך ושותה את היין, אלא כוונתם דברך אילויי ומנח לי, שמברך עליו ומניח אותו, כלומר שותהו לאחר ברכת המזון כדי לברך ברכת המזון על הכוס. מקשה הגמרא, כיצד אפשר לומר שכוונתם שמברך ולא שותה? ואמר מר, הרי נאמרה שמועה בשם אחד החכמים במסכת פסחים דף קופי עמוד ב', שהמברך ברכת הנהנין צריך שיתאום מאותו דבר שבירך עליו, שאם לא כן תהיה ברכה לבטלה. ולמרות שבכל קידוש והבדלה מברכים הגפן ואין שותים את הכוס עד לאחר סיום ברכות הקידוש והבדלה, מכל מקום, היה פשוט לגמרא שברכת המזון היא הפסק בין ברכת הגפן לשתייתו, ולא ייתכן שיהיה רשאי לא לטום ממנו עד אחר ברכת המזון. מדרץ את הגמרא, אכן כוונתם דתיים לי, שתואם מעט מהיין לאחר שברך ברכת הגפן, ואת השאר הוא שותה לאחר ברכת המזון, כיוון שברכת המזון טעונה כוס. מקשה הגמרא, כיצד אפשר לומר שברכת המזון טעונה כוס ושתואם מן היין קודם לכן? ואמר מר, הראשונה החכם במסכת פסחים בדף קופי עמוד ב', טעמו פגמו, דהיינו שאם אדם טועם מכוס של יין הוא נפגע מחשיבותו ונפסל לשמש ככוס של ברכה, כלומר נפסל מלהשתמש בו לקידוש ולהבדלה ולברכת המזון וכדומה, שנפסל לכל הברכות שתקנו לברכם על היין. אבל אומר הרשב"ם שוודאי אם רוצה לשתותו, ודאי שיצטרך לברך עליו ברכת הגפן. אין לשתות ואסור לשתות בלא ברכה. מתרץ את הגמרא, אין הכוונה שתועמו בפיו מן הכוס ממש, אלא דתיים לבידי, שופך מן הכוס מעט יין לתוך ידו ותואם מידו, ובכך אין הכוס נפגמת. כותב הבית יוסף באורח חיים סימן קוף בי בית סעיף ג', שהוא הדין אם שפך לתוך כוס אחר ושתה ממנו שלא פגם את הכוס הראשונה. ואבו דרהם כותב שגם אם תואם מתוך הכוס באצבעו לא פגמו. מקשה הגמרא, כיצד ייתכן שתואם ממנו? ואמר מר, כוס של ברכה צריך שיעור, צריך שיהיה בו יין בשיעור רביעית הלוג. לוג הוא 6 ביצים ורביעית הלוג זה ביצה וחצי. והכפחית למשיעורי. הרי בכך שתואם הוא מפחית משיעור זה, וכשאין בכוס רביעית אי אפשר לקיים בו ברכת המזון על הכוס. תרץ את הגמרא דנפיש לתפי משיעורי. מדובר באופן שהיה בו יותר מהשיעור הנצרך, ואף אחר שטעם ממנו עדיין יש בו שיעור רביעית ועליו מברך ברכת המזון. מקשה הגמרא ואין שם אלא אותו כוס קטני. הרי במשנתנו שנינו שאין שם אלא כוס אחד, ומשמע שיש לו יין כשיעור כוס אחד של ברכה, דהיינו כשיעור רביעית ולא יותר. תרץ את הגמרא תרי לא אבי ומחד נפיש. כוונת המשנה ששיעור שני כוסות לא היה לו. אבל יותר מאחד היה בו, כלומר, כאשר התנא אמר שהיה לו רק אותו כוס, כוונתו הייתה לומר שאין שם שתי רביעיות, אבל מדובר שיש שם יותר מרביעית אחת. וגם לאחר שתואם מהכוס, עדיין נותר בו שיעור רביעית לברכת המזון. נמצא אם כן, שאכן סוברים בית שמי שברכת המזון טעונה כוס, וכדבריהם בברייתא שאם יש לו רק כוס אחד במוצאי שבת מניחו לאחר ברכת המזון. ובמשנתנו שאמרו בית שמי, בא להם יין אחר שסיימו סעודתם אם רצה מברך עליו, כוונתם שמברך ותואם משום שהמברך צריך שיתאום, אלא שתואם בידיו ולא בפיו כדי שלא יפגמנו לברכת המזון. ומדובר שבאותה כוס הייתה יותר מרביעית, ואחר שטעם נשאר בו רביעית לברכת המזון על הכוס. מקשה הגמרא ואתני רבי חייא, והרי רבי חייא שנה דין זה, בלשון הבאה בית שמאי אומרים, מברך על היין ושותהו ואחר כך מברך ברכת המזון. מהלשון שותהו מבואר ששותה את כולו, ולא שרק תואם ואחר כך מברך ברכת המזון. מוכח אם כן מדברי רבי חייא, שלדעת בית שמאי אין ברכת המזון טעונה כוס, וקשה שבברייתא לעילא נכנס לביתו במוצאי שבת מבואר, שלדעת בית שמאי ברכת המזון טעונה כוס. מסיקה הגמרא אלא רבי חייא והתנא של הברייתא, הם תרי תנאי ואליבא דבית שמאי, הם שני תנאים החולקים בדעת בית שמאי. רבי חייא סבר שלדעת בית שמאי אין ברכת המזון טעונה כוס, וכן התנא בסיפא של משנתנו ששנה בא להם יין אחר המזון, בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון, גם סובר כך. והתנא של הברייתא נכנס לביתו במוצאי שבת, ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון, שהגמרא ביארה שזו בשיטת בית שמאי הולכת הברייתא, לפי איך שרבי יהודה פירש את מחלוקתם עם בית הלל, הוא סבר שלדעתם ברכת המזון טעונה כוס. שנינו במשנה לאל, במשנה שפתחה את הפרק השמיני של מסכת ברכות, פרק ששמו אלו דברים, לאל בדף נ"א עמוד ב', בית שמאי אומרים נוטלין לידיים ואחר כך מוזגים את הכוס. ובית הלל אומרים מוזגים את הכוס ואחר כך נוטלין לידיים. מביאה הגמרא ברייתא שמבוארת במחלוקתם, ותחילה דנה הגמרא בדברי בית שמאי. ולהבנת העניין נקדים שאין הסוגיה עוסקת בדיני טומאה וטהרה מהתורה, שכן מהתורה אין טומאה על חלק מגופו של האדם. הסוגיה עוסקת בדיני טומאה שתקנו חכמים על ידיו של האדם, כדי לעשות הרחקה שלא תבוא תרומה טהורה לידי הפסד. גם היום שאין מצויה תרומה טהורה, כיוון שכולם טמאים, נוהגים הדינים הללו כדי שיהיו רגילים בהם כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא, רוצה לשתות יין קודם אכילת פת, בית שמאי אומרים נוטלין לידיים ואחר כך מוזגין ושותים את הכוס, והטעם לכך, לפי שאם אתה אומר מוזגים את הכוס תחילה ואחר כך נוטלים ידיים לסעודה, גזירה, יש לגזור ולאסור זאת מחשש שמא יתאמו, יקבלו טומאה המשקין שאחורי הכוס מחמת ידיו, ויחזרו ויתאמו את הכוס. כלומר, חששו בית שמאי שמא יהיה הכוס רטוב מבחוץ, מחמת שהדיחו אותו קודם שתייה או מחמת טיפות שינתזו מן הכוס, כך אומר המאירי, וכאשר יוחז אותו בידיים שאינן נטולות, המשקים שעליו יקבלו טומאה מחמת ידיו. וסתם ידיים תקנו חכמים שיחשבו כשני לטומאה עד שיתלם כדין, כמבואר במסכת שבת אף י"ג עמוד ב', והטעם לכך מבואר בגמרא במסכת שבת שהידיים מסקניות הן, שכן תקנו חכמים שמשקים הנוגעים בידיים שאינן נטולות דינם כמו ראשון לטומאה. כך שנינו במסכת פרה, פרק ח' משנה ז', כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילה, כלומר להיות ראשון לטומאה. וסתם ידיים תקנו חכמים שיהיו שניות לטומאה, ופוסלות את התרומה שכן בתרומה שייך שיהיה שלישי לטומאה, ולכן ידיים מטמאים משקים בתומת ראשון לטומאה. אותם משקים יטמאו את הכוס ויעשו אותו שני לטומאה. ולמרות שמהתורה כלי מקבל תומה רק מאב התומה, בכל זאת מדרבנן כלי מקבל תומה גם ממשקים שהם ראשונים לטומאה. וגזרו זאת משום שיש משקים שהם אב התומה, כגון רוק של זב וכדומה. נמצא שמחמת שלא נטל ידיו קודם שאחז בכוס, הוא ישתמש במשך כל הסעודה בכוס תמה. וסוברים בית שמאי שאסור להשתמש בסעודה בכלי תמה. והטעם לכך יבואר בגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד ב'. ולכן אמרו בית שמאי שיש ליטול ידיים תחילה ואחר כך למזוג ולשתות את הכוס, כדי שהמשקים שבגב הכוס לא יקבלו טומאה, וממילא גם הכוס לא תקבל טומאה. שואלת הגמרא וליטמו ידיים לכוס. כלומר, מדוע נקטה הברייתא שהידיים יטמו את המשקים ויחזרו המשקים ויטמו את הכוס? גם בלא המשקים נאמר שהידיים עצמם יתמו את הכוס במגען. משיבה הגמרא ידיים שניות הן. התקנה הייתה לעשותן בדרגת שני לתומה. ואין שני עושה שלישי בחולין. אין שני לתומה יכול לתמי חולין לעשותם שלישי לתומה. כי אין בחולין שלישי לתומה. אלא יכול לתמי חולין רק על ידי משקין. שנגע במשקים והם נגעו בחולין. ומשום שהמשקים חוזרים להיות ראשון לתומה. ומתמים את החולין לעשותם שני לתומה. לכן אין הכלי שהוא חולין יכול לקבל תומה מהידיים עצמם. הגמרא נוקטת שידיים שניות הן, משום שכך האמת. אך אף אם היו הידיים ראשונות לתומה, לא היו יכולות לתמות את הכלי, שכן מן התורה כלי מקבל תומה רק מהווה תומה. כל מה שתקנו חכמים שכלי יקבל תומה מראשון לתומה, הוא רק אשר מקבל תומה ממשקים, כפי שציטטנו, ממסכת פרה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא, ועכשיו עוסקת הגמרא בדברי בית הלל. ממשיכה הברייתא ובית הלל אומרים, מוזגין ושוטין את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים, והטעם לכך לפי שאם אתה אומר, נוטלים לידיים תחילה ואחר כך מוזגים את הכוס, גזירה יש לגזור ולאסור זאת, מחשש שמה ייתמו יקבלו תומה המשקין שבידיים, מחמת הכוס, ויחזרו ויתמו את הידיים. כלומר, חששו בית הלל, שמה לא ינגב יפה את ידיו ממימי הנטילה, וחששו שהכוס יהיה תמה בדרגת שני לתומה, שכן לדעתם מותר להשתמש בסעודה בכלי שנטמה מחמת המשקין, ואחוריו נהיו תמאים בדרגת שני לתומה, כפי שתבהר הגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד ב'. וכאשר יוחז בכוס, המשקים שעל ידיו יקבלו תומה מהכוס ויעשו ראשון לתומה מדרבנן, ויחזרו ויתמו את ידיו, ונמצא אוכל סעודתו בידיים שאינן נטולות. לכן אמרו שיש למזוג ולשתות תחילה, ורק לאחר מכן, ליטול את הידיים. והדברים צריכים ביור, מה הועילו בית הלל בתקנתם? הרי הדרך לשתות גם בתוך הסעודה. ורגילותי שידיו רטובות מחמת התבשילים, וכאשר יוחז בכוס בתוך סעודתו, יקבלו ידיו תומה מהכוס. תרץ רשי, שבית הלל לא חששו לכך. משום שהמשקים שבתבשילים אינם חשובים משקים אלא נחשבים אוכל, ואינם נטמאים מהכוס שהיא שנייה לתומה. שואל הריטב"א, לפי מה שרש"י הישיב, יש להימנע מלאכול מאכל שטיבולו במשקה, משום שבזה בוודאי נשאר שם המשקה על המשקים, וכשאוכלו ירטבו ידיו, כשיבוא לשתות יקבלו ידיו תומה מן הכוס. הוא מתרץ שלא חששו לכך, משום שבוודאי דרכו של אדם להקפיד לנגב ראשי אצבעותיו בתוך הסעודה, ומנגבם יפה, ורק בנטילת הידיים שקודם הסעודה, שכל ידיו רטובות חששו שמא לא ינגבם יפה. ולא התוספות בדיבור המתחיל גזירה, כותבים שבתוך הסעודה אין חשש שיהיו ידיו רטובות, כיוון שיש הלכה לאכול בידיים יבישות. כנאמר במסכת סוטה דף דלת עמוד ב', כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל אוכל טמא. ורק כאן ששותה כוס לפני המזון, בזה חששו שלא יקפיד לנגב ידיו יפה קודם השתייה. בקשה הגמרא וניטמא כוס לידיים, כלומר מדוע חששו בית הלל לתומה רק מחמת המשקים שעל הידיים? הרי יש חשש שהכוס עצמו יטמא את הידיים אף שאין נגובות. וכיוון שכן, קשה מה הועילו בית הלל בתקנתם למזוג ולשתות את הכוס ואחר כך ליטול ידיים לסעודה, גם בתוך הסעודה כשיבוא לשתות יטמו ידיו מחמת הכוס אף שאין נגובות. משיבה הגמרא, החשש היה שישתמש בכלי שנטמא מחמת משקין ונהיה שני לתומה. שכן בכלי שהוא ראשון לתומה בוודאי אסור להשתמש בסעודה. שהרי הוא עצמו מטמא את הידיים במשך הסעודה ונמצא שאוכל בידיים שאינן נטולות. ואין כלי כזה מטמא אדם, משום שהכלי הוא שני לתומה, ואין שני לתומה יכול לטמא את מה שהוא נוגע בתומת שני לתומה. שהרי כל נגיעה יורדת התומה דרגה, ורק על ידי משקין המקבלים תומה מהכלי ונעים ראשון לתומה, מתקנת חכמים, יכולים הידיים לקבל תומת שני לתומה. שואלת הגמרא וניטמא למשקין שבתוכו, כלומר, כיוון שלפי בית הלל מותר להשתמש בכוס שהוא שני לתומה, מה הועילו בית הלל בתקנתם שלא לטמא את הידיים? הרי המשקים שבתוך הכלי יקבלו תומה מהכלי, וכל מה שישתה בתוך הסעודה יהיה טמא. משיבה הגמרא, אחא, כאן בדברי בית הלל שהתירו להשתמש בכוס טמא, בכלי שנטמאו אחוריו במשקין עסקינן. הכלי קיבל תומה מחמת משקים טמאים ראשונים לתומה שנגעו בגבו. וכלי מקבל תומה ממשקים טמאים, משום שהמשקים הם לעולם ראשון לתומה מתקנת חכמים וכל הנוגע בהם. הרי הוא שני לתומה, ובאופן זה הדינו דתוכו טהור וגבו טמא. תוך הכוס טהור, ורק גבו טמא. ועל כן המשקים שבתוכו אינם מקבלים תומה, אבל משקים שבידיים שהיגו בדפנות הכוס מבחוץ מקבלים תומה וחוזרים ומתמים את הידיים. ומביאה הגמרא מקור לדין הזה של כלי שנטמאו אחוריו במשקין. לתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק כ"ה משנה ו', כלי שנטמאו אחוריו במשקין, שנגעו משקים טמאים ראשונים לתומה בדפנותיו מבחוץ, אחוריו טמאים, ואילו תוכו דפנות הכלי מבפנים ועוגנו, שפת הכלי הכפופה כלפי חוץ, ואוזנו ידית העשויה לאחיזת הכלי, וידיו ידית ארוכה ישרה כשל מחוות, טהורין. והטעם שאמרו חכמים שרק אחוריו יהיו טמאים ולא תוכו, כדי לעשות היכר בתומת הכלי הזה, שיזכרו שהוא טמא רק מדרבנן ולא מן התורה, כי אם חכמים היו מתאמים את כולו, יטעו ויסברו שתרומתו מהתורה ויבואו לשרוף תרומה וקודשים שיגעו בו, ונמצאו עוברים על איסור עיבוד תרומה וקודשים שהרי אינם טמאים מהתורה, ואם נטמע תוכו שנגעו משקים טמאים בדפנותיו מבפנים, נטמע כולו בין מבפנים, בין מבחוץ. שם מבארת הגמרא את שורש מחלוקת בית שמאי ובית הלל בדף נון בית עמוד בית. במייקה מפליגי במן החלקו בית שמאי ובית הלל. מבארת הגמרא בית שמאי סברי, בית שמאי סברו אסור מדרבנן להשתמש בסעודת פת בכלי שנטמעו אחוריו במשקין, שנגעו בגבו משקים ראשונים לטומאה. ומחמת כן נעשה גבו של הכלי שני לטומאה. והטעם שאסרו להשתמש בכלי זה גזירה משום ניצוצות. כלומר, מחשש שמא באמצע הסעודה ינזו טיפות משקה מתוך הכוס אל אחורי הכוס, ויקבלו טומאה מן הכוס, וכשיוחז בכוס לשתות, יחזרו ויתאמו את ידיו, ונמצא אוכל בידיים שאינן נטולות. ומאחר שישנו לאיסור הזה ממילא, לקלמי גזר אין לגזור את הגזרה שגזרו בית הלל שלא ייטול ידיו קודם מזיגה ושתייה מחשש שמא יתאמו המשקין שבידיים בכוס. כיוון שאין אדם משתמש בסעודה בכוס טמא, אלא לשיטת בית שמאי קודם ייטול ידיו, אחר כך ימזוג וישתה את הכוס, שאם ימזוג ואחר כך ייטול ידיו, חוששים שמא כשיוחז בכוס יהיו המשקים על הכוס. ויקבלו תומה מידיו שאינן נטולות ויחזרו ויתאמו את הכוס, ואסור להשתמש בכוס הזה. בית הלל סברי, בית הלל סברו שמותר להשתמש בסעודה בכלי שנטמעו אחוריו במשקין. דאמרי, משום שאומרים בית הלל שניצוצות לא שכיחי, לא מצוי שינזו טיפות מתוך הכוס אל אחוריו, ומאחר שמותר להשתמש בכלי טמא, אם ייטול ידיו קודם שימזוג וישתה את הכוס, יקלמי חשש לחשוש שמא יטמאו משקין שבידיים אחמת הכוס, ולכן יש ליטול ידיים אחר המזיגה והשתייה. ואין לחשוש שמא כשיבוא לשתות יהיו משקים על הכוס ויקבלו טומאה מידיו שאינן נטולות ויחזרו ויתאמו את הכוס, משום שמותר להשתמש בכלי זה שנטמאו אחוריו במשקים. מביאה הגמרא טעם נוסף שאמרו בית הלל. ועוד שנינו בברייתא, אמרו בית הלל לבית שמאי דבר אחר, טעם נוסף לכך שיש למזוג ולשתות את הכוס ואחר כך ליטול את הידיים. תכף לנטילת ידיים סעודה. יש לסמוך ולחבר את נטילת הידיים לסעודה ולא שיפסיק דבר ביניהם. ושתיית הכוס יפסק בין הנטילה לסעודה. בררת הגמרא מהי דבר אחר, מדוע הוצריכו בית הלל לומר טעם נוסף? בררת הגמרא אחי כאמרי להו, כך אמרו להם בית הלל לבית שמאי. לדידחו דאמריתו לדבריכם שאמרתם שאסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאין. דגזרינן משום ניצוצות אפילו אחי, העדיפה. על אף החשש שלכם, עדיף למזוג ולשתות את הכוס קודם הנטילה. משום שיש הלכה בהלכות סעודה, דתכף לנטילת ידיים, סעודה. ואין לבטל את ההלכה הזו, מחמת חשש שמא ינזו ניצוצות, שזה חשש רחוק. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני, לאל בדף נ"א עמוד ב' בית שמאי אומרים מקנח ידיו במפה ומניחה על השולחן, ובית הלל אומרים על הכסת. מביאה הגמרא ברייתא שמבוארת במחלוקתם. ונזכיר שבמשנה שפתחה את הפרק, מנתה המשנה מחלוקות שיש בין בית שמאי ובין בית הלל בהלכות סעודה, וזו המחלוקת השלישית ששנתה המשנה. שרגילים היו להשתמש במגבת שנגבו בידיים ממי הנטילה כדי לקנח בידיו בתוך הסעודה כאשר מתלכלכות מן המאכל. נחלקו בית שמאי ובית הלל, לכאן יש להניח את המגבת בשעת הסעודה. בית שמאי אומרים מקנח, מנגבת ידיו במפה במגבת ממי הנטילה שנטל בהם את ידיו לסעודה ומניחה לשולחן, כדי להשתמש בבית הסעודה לנקות ידיו מזוהמת המאכל. ובית הלל אומרים בית הסעודה מניחה על הכסת, כיסא או כרית שיושב או נסמך עליה בשעת הסעודה, ולא על השולחן. ותכף נראה שהמחלוקת הזאת תלויה בחששות שונים בדיני טומאה וטהרה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. בית שמאי אומרים לאחר שנטל ידיו לסעודה, מקנח ידיו במפה מגבת העשויה לנגב ידיו ממי הנטילה וכן לקנח בידיו במשך הסעודה, ובמשך הסעודה מניחה על השולחן ולא על הכסת. לפי שאם אתה אומר שמניחה על הכסת, גזירה יש לגזור ולאסור זאת מחשש שמא יהיה משקה תופח במפה מחמת ניגוב הידיים, כלומר שהמשקה יהיה בשיעור כזה שאדם הנוגע בו תהיה ידו לחה מחמתו, ואם יערה שהכסת תהיה ראשונה או שנייה לטומאה, רש"י מפרש שהחשש הוא גם שהכסת תהיה ראשונה לטומאה, אבל המהירי כתב שהחשש הוא שתהיה טמאה מחמת משקים ראשונים שנגעו בה, שכן מצוי שינזו עליה משקים מידיים שאינן נטולות, ונעשית הכסת שנייה לטומאה. דרכם של בני אדם להשתמש בכסת גם אם היא טמאה, בתנאי שהיא אינה אב הטומאה, משום שאין היא משמשת לאוכלים ומשקים העלולים להתאמות מחמתה וכן אינה מתאמת אדם. אז אם כן, בית שמאי אומרים שצריך להניח את המגבת על השולחן ולא על הכסת, כי אם הוא יניחה על הכסת, יש לגזור ולאסור זאת מחשש שמא יהיה משקה תופח במפה מחמת ניגוב הידיים. אם יערה שהכסת תהיה ראשונה או שנייה לתומה, יתאמו משקין שבמפה מחמת הכסת, שמשקים המקבלים תומה חוזרים להיות ראשון לתומה. ונזכיר עוד פעם, גזרו חכמים שמשקים שנגעו בראשון או שני לתומה, הם נעשים כראשון לתומה. ובלשון המשנה במסכת פרה, כל הפוסל את התרומה, מתמה את המשקין להיות תחילה. כלומר, כל תומה שאם הייתה נוגעת בתרומה, הייתה התרומה נפסלת, וכגון ידיים שהן שניות לתומה או דבר אחר שהוא שני לתומה, ונגע התומה הזו במשקים, מתמתם ודינם של המשקים כראשון לתומה. וכאשר יקנח בידיו בסעודה, יחזרו המשקים שבה ויתמו את הידיים, ויעשו שניות לתומה, ונמצא אוכל בידיים שאינן תאורות. ולמרות שאין אדם נטמא אלא מאב התומה ולא מראשון לתומה, כאמור במסכת בבא קמא בדף ב' עמוד ב', מכל מקום גזרו חכמים תומה לידיים שנגעו בראשון לתומה ועשו שניות לתומה, כאמור במסכת ידיים פרק ג' משנה א'. לכן סוברים בית שמאי שמניח את המפה על השולחן, והשולחן בוודאי טהור הוא, שכן דעת בית שמאי שאסור להשתמש בשולחן טמא, כמבואר בגמרא להלן. שואלת הגמרא, וניתם יהיה כסת למפה? כלומר, מדוע אמרו בית שמאי שהחשש הוא שהידיים יקבלו תומה מחמת המשקים שבמפה שנטמאו מחמת הכסת? הרי היו יכולים לומר שהחשש הוא גם בלא משקים שעל המפה, שמא המפה תקבל תומה מהכסת עצמה כשהכסת ראשונה לתומה, וכאשר יקנח בידיו במשך הסעודה, תטמא את הידיים. ואף שהמפה שנטמאת היא שנייה לתומה ואין שני לתומה מטמא את הידיים, מכל מקום נחשוש שמא במשך הסעודה ייפלו עליה משקים, ויבוא לקנח בה את ידיו, או שיקנח בידיו ממשקים שעליהם, ונטמאים המשקים וחוזרים ומטמאים את הידיים. אז מדוע אמרו בית שמאי שהחשש הוא רק באופן שהיו משקים על המפה קודם הסעודה? כך מסביר הריטב"א את שאלת הגמרא. משיבה הגמרא, אין כלי שאינו אב התומה מטמא כלי, וכיוון שאין חשש שהכסת תהיה אב התומה, אלא לכל היותר ראשון לתומה, היא אינה מטמאת את המפה. בקשה הגמרא, וניתם יהיה כסת לגברא גופי, שהכסת תטמא את האדם עצמו, כלומר, כיוון שהחשש הוא שמא ישתמש בכסת טמאה, גם אם יניח את המפה על השולחן ואין חשש שיתאמו ידיו ממשקים שעליה, מכל מקום יטמא האדם עצמו מחמת הכסת. מתרץ את הגמרא, אין כלי שאינו אב התומה מטמא אדם, וכיוון שאין חשש שהכסת תהיה אב התומה, אלא לכל היותר ראשון לתומה, אינה מטמאת את האדם. ולמרות שמצינו כסת שהיא אב התומה מחמת מדרס הזב, כלומר זב היושב על כלי עשוי לישיבה כגון כסת, נעשה מושבו אב התומה משום מדרס הזב. ואם כן, קשה שמא תהיה הכסת טמאה מדרס ותטמא את האדם היושב עליה. יש לומר שרגילים להיזהר מלהשתמש בכלי שהוא טמא מדרס, ולכן אין חשש שהכסת תהיה טמאה מדרס. כך מסביר התוספות הראש. ונשאלת השאלה, שאומנם כל גופו אינו מקבל תומה מהכסת משום שאין כלי מטמא אדם, אבל עדיין יש לחשוש שרק ידיו יקבלו תומה מהכסת שהיא ראשונה, ותעשה את הידיים שניות לתומה. ומבאר רש"י שאכן צריך להיזהר שלא ייגע במשך הסעודה בידיו בכסת, ולא חששו חכמים שלא יצליח להיזהר בזה. כעת חוזרת הגמרא לדברי הברייתא, ועוסקת הגמרא בדברי בית הלל. ממשיכה הברייתא ובית הלל אומרים, מניחה למפה על הכסת ולא על השולחן, לפי שאם אתה אומר שמניחה על השולחן, גזירה יש לגזור ולאסור זאת מחשש שמא יהיה משקה תופח על המפה, מחמת ניגוב הידיים. ואם יערה שהשולחן יהיה טמא, וכפי המבואר בגמרא להלן שסברו בית הלל שמותר להשתמש בסעודה בשולחן שהוא שני לתומה, יטמו משקים שבמפה מחמת השולחן, ויהיו ראשון לתומה מדרבנן, ויחזרו ויתמו את האוכלים, שכן אוכלים מקבלים תומה מראשון לתומה ונעשים שני לתומה, כאמור במסכת בבא קמא דף ב' עמוד ב'. לכן סוברים בית הלל שיש להניח את המפה על הכסת. ולכמן תבהר הגמרא מדוע לא חששו בית הלל לתומת הידיים מחמת משקים שבמפה שנטמאו מהכסת. שואלת הגמרא, וליטם משולחן לאוכלים שבתוכו? כלומר, כיוון שחוששים שמה ישתמש בשולחן טמא, מדוע חששו בית הלל לתומת האוכלים רק מחמת המשקים שבמפה? הרי גם בלי המפה יטמא השולחן את האוכלים שעליו. משיבה הגמרא, אחא בשולחן שני עסקינן. כאן בסוגיה מדובר בשולחן שיש חשש שהוא שני לתומה, שנטמא מחמת משקים, וזה האופן היחידי של שולחן שני לתומה, שהרי מהתורה אין כלי מקבל תומה מראשון לתומה, ותקנו חכמים שכלי יקבל תומה ממשקים שהם ראשונים לתומה. ואין שני עושה שלישי בחולין, אין שני לתומה מטמא חולין לעשותם שלישי לתומה, כיוון שאין בחולין שלישי לתומה. רק בתרומה ובקודש מצינו שנעשים שלישי לתומה. אלא יכול לטמא חולין רק על ידי משקין שנגעו בו, שהמשקים נעשים ראשון לתומה ומטמאים את האוכלים שעל השולחן לעשותם שני לתומה. מבררת הגמרא במאיקה מפליגי, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל? מבררת הגמרא, בית שמאי סברי. בית שמאי סוברים, אסור להשתמש בסעודה בשולחן שהוא שני לתומה, גזירה משום אוכלי תרומה. שמא יבואו כהנים טהורים לאכול על שולחן זה תרומה, ואסור מן הדין לאכול תרומה על שולחן שהוא שני לתומה, כדי שלא תקבל התרומה תומעה מהשולחן, שהרי בתרומה יש דרגת שלישי לתומעה. בבית הלל סברי מותר להשתמש בשולחן שני, ואין לאסור זאת משום אוכלי תרומה, כיוון שאוכלי תרומה שהם הכהנים זריזין הם, כלומר בני תורה וזהירים, ואין חשש שיקשלו באכילת תרומה על שולחן שהוא שני לתומעה. מביאה עכשיו הגמרא את המשך דברי בית הלל שבברייתא שמופיעה בתוספתא. ונציין שבתוספתא הדברים מובאים באופן אחר מאשר מצטטת פה הגמרא. שם בתוספתא בתחילה מובאים דברי בית שמאי שאין להניח את המפה על הכסת. על זה אמרו בית הלל שאין לחשוש לתומת הידיים מחמת המשקים שבמפה שנטמעו מהכסת, משום שספק משקים לידיים טהור, כלומר, תומת הכסת היא ספק שהרי שמה הכסת טהורה, ואם כן גם תומת המשקים שבמפה היא בספק. ולא גזרו חכמים תומה על הידיים מחמת משקים אלו שהם ספק טמאים. ואחרי כן בתוספתא מובאים דברי בית הלל שאומרים דבר אחר, אין נטילה לחולין מן התורה, אלא מקנח ידיו במפה ומניחה על הכסת, שאם אתה אומר על השולחן, שמה יתאמו משקים שבמפה מחמת השולחן, ויחזרו ויתאמו את האוכלין. זה כאמור הברייתא שמופיעה בתוספתא. עכשיו אנחנו ממשיכים פה בגמרא ללמוד את דברי הברייתא שבתוספתא כפי שמביאה פה זאת הגמרא. דבר אחר, אין נטילת ידיים לחולין מן התורה. מבררת הגמרא מהי דבר אחר, מה כוונתם באומרם דבר אחר. מבררת הגמרא, אחי כהמרי להו בית הלל לבית שמאי, כך אמרו להם בית הלל לבית שמאי. וכי תאמרו אם תשאלו על דברינו, מה ישנה גבי אוכלין דחיישינן ומה ישנה גבי ידיים דלא חיישינן? במה שונה החשש לתומת אוכלין מהחשש לתומת ידיים? שחששנו לתומת האוכלין מחמת השולחן ולכן אמרנו שיניח את המפה על הכסת, ולא חששנו לכך שיתאמו המשקים שבמפה מחמת הכסת ויחזרו ויתאמו את הידיים. אומרים בית הלל, נענה לכם, אפילו אחי, אף שלדברינו אכן יש חשש שיתאמו הידיים, העדיף, כך עדיף, שעדיף לחשוש שמה ישתמשו בשולחן שהוא שני לתומה ויתאמו המשקים שבמפה ויתאמו את האוכלין, מאשר לחשוש שהמשקים שבמפה יקבלו תומה מן הכסת ויתאמו את הידיים ויאכל בידיים שאינן טהורות. זאת משום דאין נטילת ידיים לחולין מן התורה, אין מהתורה נטילה לידיים בלבד לטהרן לאכילת חולין, שכן מהתורה יש תומה רק על כל גופו של אדם, ולכן מוטף שיתאמו הידיים דלית לו עיקר מדאורייתא, שאין מן התורה תומה לידיים בלבד, ובלבד שאל יתאמו אוכלים דאית לו עיקר מדאורייתא, שמצינו בהם תומה מן התורה, שכן מן התורה ראשון לתומה מטמא אוכל שהוא חולין לעשותו שני לתומה. כלומר, אמנם באופן זה שהשולחן שני לתומה, התומה שיתאמו בו האוכלין היא מדרבנן. מכל מקום, כיוון ששייכת באוכלין תומה מהתורה, סוברים בית הלל שיש להעדיף לעשות תקנה לאוכלין מאשר לעשות תקנה לתומת ידיים שלא שייכת בהם תומה מהתורה. ולמרות שגם בית הלל עשו תקנה מחשש לתומת ידיים כמבואר לעיל בדף ב' עמוד א', שמחמת כן אמרו מוזגים את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים, קודם עושים קידוש ואחר כך נוטלים ידיים, אבל כאן שהתקנה עבור הידיים תדחה את התקנה עבור האוכלים, סברו בית הלל שהתקנה לאוכלים עדיפה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מחלוקת נוספת בין בית שמאי ובית הלל בהלכות סעודה. לאחר הסעודה מצוי שנשארים שיערי מאכל במקום האכילה, ויש חשש שירטבו מחמת נטילת מים אחרונים והתקלקלו. על כן בית שמאי אומרים תחילה מכבדים מטאטאים את הבית, את הקרקע שאכלו עליה או את השולחן שאכלו עליו, ואחר כך נוטלים לידיים למים אחרונים. בבית הלל אומרים נוטלים לידיים מים אחרונים ואחר כך מכבדים את הבית. מביאה הגמרא ברייתא שמבוארת במחלוקתם. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. בית שמאי אומרים לאחר שסיימו את הסעודה ורוצים לברך ברכת המזון, מכבדים את הבית, מנקים תחילה את מקום האכילה, כגון אם אכלו על הקרקע מטטים אותה ואם על השולחן מנקים אותו, ואחר כך נוטלים לידיים מים אחרונים, והטעם שיש להקדים את כיבוד המקום, משום שאם אתה אומר נוטלים לידיים תחילה, עלולים להינטז מים הנטילה על שיערי המאכלים שנשארו מהסעודה, ונמצא שאתה מפסיד את האוכלין שמעשו מאכלים אילו מאכילה. על כן צריך לכבד תחילה את מקום האכילה, ורק לאחר מכן ליטול מים אחרונים. ממשיכה הגמרא ומבהרת בדברי הברייתא, אבל נטילת ידיים לבית שמאי תחילה לא סביר עליו. בית שמאי סוברים שאין ליטול ידיים תחילה קודם הכיבוד. מה הייתה עמה? מה הטעם לכך? משום פירורין. מחשש שמה יישארו פירורים במקום האכילה, וימאסו מאכילה מחמת מים אחרונים שינתזו עליהם. ואף שבברייתא כבר מבוארת סברת בית שמאי, חוזרת הגמרא על סברתם כדי לומר שבדווקא אמרו שיש לכבד את הבית תחילה ואחר כך ליטול את הידיים ואין לעשות להפך. בבית הלל אומרים אין לחשוש לכך שימאסו האוכלים מחמת מים אחרונים שינתזו עליהם, שהרי אם השמש הממונה לשרת את הסועדים תלמיד חכם הוא, בוודאי הוא יודע שאסור לאבד אוכלין, וקודם הנטילה כבר נוטל ומפנה מהמקום שאכלו שם את הפירורין שיש בהם כזית, שחשובים הם ואסור לאבדם, ומניח ומשאיר רק את הפירורין שאין בהם כזית, וממילא בסוף הסעודה לא מצוי שיהיו שם פירורים שיש בהם כזית. ועכשיו, גם אם ינתזו מים אחרונים על שיערי המאכל הפחותים מכזית, אין בזה איסור משום איבוד אוכלין, כיוון שאין בהם חשיבות, ולכן סוברים בית הלל שנוטלים מים אחרונים תחילה ואחר כך מכבדים את הבית. מוסיפה הגמרא ואומרת, הברייתא הזו שמבואר בה שתלמיד חכם מניח פירורים שאין בהם כזית אף שיובדו, מסייע עליה, הברייתא הזו מסייעת לרבי יוחנן דאמר, רבי יוחנן, פירורים שאין בהם כזית מותר לאבדן ביד. אילו במסכת שבת בדף קמ"ג מביאה הגמרא שרבי יוחנן אמר להפך, פירורים שאין בהם כזית אסור לאבדן ביד. כותבים התוספות במסכת מנחות בדף נ"ח עמוד ב' דיבור מתחיל ועיקה, שזו אחת מהסוגיות ההפוכות שבתלמוד. אילו תוספות במסכת שבת כתבו שיש לגרוס גם שם במסכת שבת מותר לאבדן ביד כמו שגורסים אצלנו. מבארת הגמרא במייקה מפליגי, במנך לקו בית שמאי ובית הלל, מבארת הגמרא בית הלל סברי, בית הלל סוברים אסור להשתמש בשמש שם הארץ, ואם כן, כשמשתמש בשמש תלמיד חכם, יודע השמש אסור להפסיד את האוכלים, ואין לחשוש שיניח פירורים שיש בהם כזית ואם מעשו ממאה נטילה. ובית שמאי סברי מותר להשתמש בשמש שם הארץ, ושמש שם הארץ אינו מקפיד לפנות מאכלים שיש בהם כזית, ויש לחשוש אותם שיראי מאכל יפסדו מחמת מים אחרונים שינדזו עליהם. אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, אמר רבונה בשמו של רבונה בכולי פירקין, בכל המחלוקות המוזכרות בפרק שלנו הלכה כבית הלל. בר מה, חוץ ממחלוקת זו, שבמחלוקת זו הלכה כבית שמאי שצריך לכבד את הבית לפני נטילת מים אחרונים. והיום איננו נוהגים לעשות כן, והטעם פירש רבינו יצחק הזקן, שתקנת בית שמאי הייתה לזמנם שהיו נוהגים לפנות את האוכל, שעל השולחן קודם ברכת המזון ונטלו מים אחרונים במקום שאכלו, וממילא היה חשש שהמים ינדזו על הפירורים שנשארו במקום האכילה והשמש לוחש לפנותם. אבל היום אין מפנים השולחן מהמאכלים ונוטלים את הידיים מחוץ לשולחן, וכיוון שכך אין חשש שיפסדו הפירורים ממאה נטילה, ולכן אפשר ליטול הידיים קודם כיבוד הבית. ולמרות שבמחלוקת לגבי השוכח לברך האם צריך לחזור למקומו מבואר לכמן בדף נ"ג עמוד ב', שהמוראים נהגו כבית שמאי, אז למה לא נאמר שגם שם הלכה כבית שמאי? מכל מקום רבונה לא מנה את המחלוקת הזו משום שאין זה נחשב שהוכרעה שם הלכה כבית שמאי, שהרי גם בית הלל מודים שלכתחילה ראוי לחזור למקומו. כך תוספות בדיבור המתחיל בחולי. אומרת הגמרא ורבי יושעיה מתנה איפכא. רבי יושעיה שנה במשנתנו את המחלוקת הזו באופן הפוך, שבית הלל הם שאמרו שיש לכבד את הבית לפני נטילת מים אחרונים, ובית שמאי אמרו שיש ליטול לידיים תחילה. ובהנמי, ואם כן גם במחלוקת זו, נפסקה הלכה כבית הלל, כי נפסק שיש לכבד את הבית לפני נטילת מים אחרונים. המחלוקת החמישית בין בית שמאי לבית הלל ששנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני לאל בדף נונה לפעמוד ב' בהלכות סעודה, הייתה אודות אדם שצריך לעשות הבדלה ולברך ברכת המזון ויש לו רק כוס אחת של יין. באיזה סדר יאמר את ברכות ההבדלה וברכת המזון? בית שמאי אומרים תחילה מברך על היין בורא פרי הגפן, אחר כך מברך על הנר, לאחר מכן מברך על המזון ברכת המזון ולאחר מכן מברך על הבשמים, ולבסוף מברך ברכת הבדלה ושותה את הכוס. בית הלל אומרים מברך על היין, לאחר מכן נר ובשמים, מזון והבדלה. כלומר, לפי שניהם ברכת ההבדלה בסוף כדי לאחר את יציאת השבת. ברכת הנר ראשונה מפני שמיד כאשר מביאים אותו נהנים מאורו. המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם להקדים ברכת המזון לברכת הבשמים מפני שכבר אכל והתחייב בה, או שמה יש להסמיך ברכת הבשמים לברכת הנר לפי ששתיהן מעניין השבת. בשמים באים ליישב נשמתו על צער עזיבת הנפש היתירה, והנר שנהנה מאורו. כאמור, מבואר בדברי המשנה שלפי כולם ברכת הנר קודמת לברכת הבשמים. מביאה הגמרא מעשה שממנו התבהר שהדבר כן שנוי במחלוקת. רבונה בר יהודה איקלה לבי רבה. רבונה בר יהודה הזדמן לביתו של רבה במוצאי שבת, חזיה לרבה דבריך בסמים ברישה. ראה שרבה בירך על הבסמים תחילה ואחר כך בירך על הנר. אמר לי רבונה בר יהודה לרבה, מכדי הרי בית שמאי ובית הלל, המהור לא פליגי. על ברכת הנר אינם חולקים שהיא ראשונה. דתנן כך שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק. בית שמאי אומרים נר ומזון בסמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר ובסמים מזון והבדלה. הרי שבין לבית שמאי ובין לבית הלל ברכת הנר היא ראשונה. אם כן, מדוע אתה רבה ברכת על הבשמים תחילה? אני רבה בת רי. ענה רבה אחריו, כלומר הסביר לו רבה, שמשנה זו דברי רבי מאירי, שכן כלל בידינו שסתם משנה רבי מאירי. כך הרשב"ם במסכת פסחים דף קוף ג'. אבל שנינו בתוספתא שרבי יהודה אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על ברכת המזון שהוא בתחילה. כיוון שגמר סעודתו והתחייב בברכת המזון, יש לו לברך מיד משום שאין מעבירין על המצוות. וכן לא נחלקו על ברכת ההבדלה שהיא בסוף. על מה נחלקו? על ברכת המהור, על ברכת הנר ועל ברכת הבשמים. שבית שמאי אומרים מברך על המהור ואחר כך מברך על הבשמים. ובית הלל אומרים מברך על הבשמים ואחר כך מברך על המהור. ומסביר הריטב"א שמחלוקתם היא בסברה. בית שמאי סברו שיש להקדים את ברכת הנר משום שנהנים מאורו מיד. ובית הלל סברו שיש להקדים את ברכת הבשמים משום שיש בהם כבוד לשבת, שבאים כדי ליישב את הנפש מהסתלקות הנשמה היתירה שהייתה בשבת. אמר רבי יוחנן, נהגו עם כבית הלל, אליבא דרבי יהודה, לפי שיטתו של רבי יהודה, שיש לברך על הבשמים ואחר כך על הנר, ולא כפי ששנינו בשמם במשנתנו. ועל פי דברי רבי יוחנן, מובן מדוע יש לברך על הבשמים תחילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני לאל בדף נ"א עמוד ב', מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל לגבי נוסח ברכת הנר בהבדלה. בית שמאי אומרים שברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאור האש. מבארת הגמרא את מחלוקתם, אמר רבא בלשון ברא כולה אלמא לא פליגי דברא משמע. כלומר, לפי כולם ברא משמעותו לשון עבר, והוא נוסח נכון, משום שברכת הנר היא ברכה על בריאת האור, שנברא במעשה בראשית במוצאי שבת הראשונה. כמבואר במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד א', שבמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון והביא שני אבנים ותחנם, ויצא מהם אור. ואם כן, נכון לאומרה בלשון עבר, כי פליגי מחלוקתם היא רק בלשון בורא, דבית שמאי סברי. בית שמאי סוברים שלשון בורא משמעותו דלעתיד למברא, עתיד לברוא, כלומר שבורא אותו תמיד. ובברכת הבדלה לא נכון לומר את הלשון הזו, משום שבהבדלה יש לברך על האור שכבר נברא במעשה בראשית. אומר הריטב"א, מה שבכמה ברכות בברכות הנהנים אנחנו אומרים בורא, כגון בורא פרי העץ, זה משום שאנחנו מודים בזה על בריאת הפירות שבכל שנה ושנה. אבל בברכת הבדלה אנחנו מודים על עיקר בריאתו. ובית הלל סברי, בית הלל סוברים שהלשון בורא נמי דברה משמע, גם היא משמעותה לשון עבר, ונכון לאומרה על בריאת מעשה בראשית. מיטיב רב יוסף, מקשה רב יוסף על דברי רבא, כיצד אתה אומר שלפי בית שמאי בורא הוא לשון עתיד? הרי נאמר בספר ישעיה פרק מ"ה פסוק ז', יוצר אור ובורא חושך, וכן נאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק י"ג, יוצר ערים ובורא רוח, וכן נאמר בספר ישעיה פרק מ"ב פסוק ה', בורא השמיים ונותיהם. ופסוקים אלו עוסקים במעשה בראשית שהיה בעבר. אם כן, מוכח מפסוקים אלו שלשון בורא, בוודאי לפי כולם, משמעותו גם לשון עבר. אלא אמר רב יוסף, בלשון ברא ובלשון בורא כולה אלמא לא פליגי דברא משמע, אין מחלוקת ששתי הלשונות משמעותן לשון עבר, ונכון לאומרם בברכת הנר. כי פליגי, מחלוקתם היא רק בלשון מאור ובלשון מאורי. דבית שמאי סברי, בית שמאי סוברים, חדא נאורא איכא בנורא. שלהבת אחת יש בנר ויש לומר עליה לשון יחיד, בורא מאור האש. ובית הלל סברי, טובא נאורא איכא בנורא, הרבה אורות יש בנר, כלומר השלהבת בכמה גוונים, אדומה, לבנה וירוקה, ויש לומר עליו לשון רבים, בורא מאורי האש. תניא נמי אחי, בברייתא גם כן שנינו כך שהמחלוקת שלהם היא לגבי לשון מאור ומאורי. שנינו בברייתא אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור, כמה גוונים יש בשלהבת. ומכך שתשובת בית הלל לבית שמאי הייתה מעניין כמות המאורות שיש בנר, מוכח שבאו לחלוק על הלשון מאור שאין ראוי לאומרה. אלא צריך לומר מהורי שיש כמה מאורות בנר. עוד שנינו במשנה הפותחת את הפרק השמיני להל בדף נ"א עמוד ב', אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של נוכרים. שואלת הגמרא, בישלמה נר, בנר של גוי מובן הדין שאין לברך עליו משום דלא שבת, שלא שבת ממלאכת עבירה בשבת, שכן הנוכרי ישתמש באורו בשבת לצורך מלאכה אסורה בשבת. ולמרות שאין אנו יודעים שעשה בו מלאכה, אנחנו תולים שכך היה, כך אומר הבך. ולכן נפסל לברכה כמבואר בברייתא לענן בסמוך. ולמרות שלגוי מותר להדליק אור בשבת ולעשות לאורו מלאכות, מכל מקום נקרא הנר נר שלא שבת, משום שאילו הישראל היה עושה מה שעשה הגוי, היה זה מלאכת איסור. אלא בסמים, אבל בסמים של נוכרים, מה הייתם הלא? מה הטעם שאין לברך עליהם? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, אחא כאן במשנתנו במסיבת עובדי כוכבים עסקינן. מדובר בבשמים הבאים מסעודה שהסבו בגויים. ולכן אין מברכים עליהם, מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרה היא. בדרך כלל מביאים למסיבה את העבודה זרה שלהם, ובשמים אלו הביאו לכבודה למסיבה ונאסרו בענה משום ששימשו לעבודה זרה. ודבר האסור אין מברכים עליו. מקשה הגמרא, כיצד אפשר לפרש האיסור מטעם עבודה זרה? מדי קטני סייפה, הרי מכך ששנינו בהמשך המשנה, אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, מכלל דרי שלב בעבודה זרה עסקינן, משמע שהאיסור בנר של נוכרים, אינו מטעם עבודה זרה, שהרי אם ברי שעתם הוא מפני עבודה זרה, מדוע חוזרת המשנה בסייפה על הדין של פסמים של עבודה זרה? משיבה הגמרא, אמר רב חנינא מסורה, מה טעם כאמר? הסייפה באה לפרש את הטעם של הרישא. מה הטעם אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עקום? כלומר, הבאים ממסיבת גויים, מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים, לעבודה זרה. ואין מברכין לא על הנר ולא על הפסמים של עבודה זרה. דהיינו שבסייפה מבאר התנא מהו הטעם, שנר ובשמים הבאים ממסיבתם של גויים אסורים לברך עליהם. אז משמע של מסקנת הגמרא, גם נר של גויים נאסר משום שסתם מסיבתם של עקום לעבודה זרה. אבל כותב המגיד משנה שמדברי הריף והראש משמע שהם גרסו אחרת בסוגיה ופרשו שהטעם של סתם מסיבתם לעבודה זרה נאמר רק על הבשמים, אבל בנר נשאר הטעם רק משום שלא שבת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נ"ב במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לבית שמאי בקידוש מקדים את ברכת היום ובהבדלה מאחרת ברכת הבדלה? שאלה שנייה, איך ניתן לגרום שכוס יין ששתה ממנה לא תהיה פגומה? שאלה שלישית, מדוע לבית שמאי קודם נוטלים ידיים ואחר כך מוזגים הכוס? שאלה רביעית, מדוע לבית הלל מותר ליטול מים אחרונים על הרצפה לפני שיכיבדו את הבית? שאלה חמישית, איך נוהגים בסדר הברכות בהבדלה? והשאלה האחרונה על דף נ"ב, מדוע אין מברכים על נר ובשמים של גויים? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני חפתת בשבט, ערב ראש חודש אדר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף נ"ב, במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, למד בשבט א' דראש חודש אדר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה, ונלמד דף נ"ג במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. אפשר כבר לומר חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בשמחות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.